אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
החל מהיום למשך חודש יחגגו בעולם הערבי את הרמדאן. בכל שנה בתקופה הזאת עוסקים בישראל ברגישות של החג ובנפיצות של התפילות בהר הבית, וכך היה גם השנה.
המדיניות של ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות. כך נהגנו כמובן גם בחג הרמדאן, וכך ננהג גם עכשיו, תוך כדי שמירה מתאימה של צורכי הביטחון והבטיחות, ונאפשר לציבור המוסלמי לחוג את החג.
רקע המלחמה בעזה והרצון של סינואר לנצל את החג, להבעיר את יהודה ושומרון ואולי אפילו לעורר את ערבי ישראל, הדריכות וחוסר הוודאות גדולים עוד יותר. אבל לא רק אצלנו. עד כמה אנחנו מכירים באמת את הרמדאן? כיצד נערכים ברצועת עזה לחגוג את החג השנה? איך תשפיע המלחמה בעזה על שאר העולם הערבי? והאם ייתכן שסינואר ינצל את החג לערוך חשבון נפש? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. סמדר פרי, פרשנית וויינט וידיעות אחרונות לעולם הערבי, שלום.
שלום.
אני מבינה שבאופן רשמי הרמדאן חל היום, ובעזה הוציאו מכתב מיוחד עם הנחיות מיוחדות.
קודם כל, הייתי אומרת שהמכתב הזה לא מופנה לתושבי עזה. ומה שמעניין זה מכתב רשמי, תכף אני אסביר מה יש במכתב הזה, שכתוב על נייר של עיריית עזה, אבל אפילו לא חתום תושבי. ראש העיר שמו יחיא סראג', והוא עדיף הפעם לקחת את כל חברי מועצת העיר ולהחתים אותם. ומה כתוב במכתב? כתוב שהרמדאן מתקרב, יש לנו בעיות מאוד מאוד קשות, חשמל, אין מים, שירותי בריאות, סילוק זבל, זאת אומרת כל הבעיות שאנחנו הישראלים מכירים, הכל נפגע קשה, אומרת עיריית עזה, ופונה לעולם בבקשה לעזרה. לא יודעת איך אפשר להגיש עזרה היום במצב הנוכחי בעזה, אבל הם פונים גם באנגלית למדינות המערב, גם בערבית למדינות העולם הערבי שמוכנות להתגייס, ולא כולם מוכנות להתגייס, ואומרים בפירוש, בגלל הרמדאן השנה, המצב מאוד מאוד קשה, תעזרו לנו, תחלצו, תשלחו, תביאו, תנו, כל המילים האפשריות במכתב הזה.
אבל בעצם אנחנו לא יודעים מי הישות שעומדת מאחורי זה. זה על דעת חמאס או לא?
אני לא חושבת שזה עניין של... גם מה אכפת לחמאס אם הם ביקשו עזרה? זה לא משנה בכלל. המכתב הזה יצא כדי להיכנס לתיקים ולהגיד, הנה, לא רק התושבים צריכים, אלא גם אנחנו, העירייה, מבקשים סיוע כדי לעזור לתושבי עזה. עכשיו, כשהם אומרים תושבי עזה, כמובן הם לא מבחינים. גם לא אומרים נשים, גברים, ילדים, אלא פשוט, ואני חושבת שהבעיות שלהם הן נכונות. פשוט אין חשמל, אין מי שתייה בכמות מספקת. המטוסים אמנם התחילו להצניח, ויש גם רכבים שעדיין מגיעים, אבל כל זה ממש לא עונה על כל הצרכים של תושבי עזה.
אז ברשותך בואי נחזור להתחלה. אנחנו שמים לב שמדברים על רמדאן, אבל לא תמיד יודעים לדייק את היום שבו הוא חל. תסבירי לאנשים שלא מבינים איך זה עובד, איך מכריזים על החג.
קודם כל, המדינה שמכריזה זאת סעודיה, בגלל מקומה החשוב והמוביל במדינות האסלאם, מועצת החכמים שם אמורים להסתכל לשמיים ולראות את הירח במילואו ואז להודיע. הם כבר רמזו על ימים שני ושלישי, ואז מדינות ערב, אחרי שיוצאת ההודעה מסעודיה, מדינות ערב בעצם מבינות שמתחיל צום הרמדאן, ואז מוציאים, כל מדינה מוציאה את התותח. מה זה התותח? זה תותח שיורה כדורים ומכריז על פתיחת הצום.
עבור הישראלים, חג הרמדאן תמיד מדברים סביב העניין של מתיחות ביטחונית והערכות, ולמעשה אנחנו לא מכירים גם את הצד של החג עצמו. למעט אנשים שבאמת באים במגע עם החברה הערבית ועובדים איתם, אז בואי תסביר לנו את משמעות החג עבור העולם הערבי.
קודם כל, אני אתחיל בשם, רמדאן. רמדאן זה משהו שמזכיר חום מאוד גדול. זה מהשורש ריש מם דלת, כמו בעברית רמץ, אותו דבר. והכוונה היא בעצם להזכיר שבימים עברו הרמדאן היה חל בימי החמסין הגדולים, ואז קשה מאוד לצום דרך אגב. כי הצום הזה לא כולל רק אימנות מאוכל, אלא גם משתייה, וזה הרבה יותר קשה. עכשיו, מכיוון שאצל המוסלמים, בניגוד אלינו ובניגוד לנוצרים, כל חודש הוא 30 יום, לא משנה מה, אז כל פעם הרמדאן יוצא בעונה אחרת של השנה, השנה זה יוצא בין חורף לאביב או משהו כזה, אני זוכרת את זה בתקופות אחרות, והרמדאן הוא בעצם חג מאוד מאוד שמח לפי דעתי, אני הסתכלתי עליו גם ממצרים, הייתי במצרים ברמדאן, הייתי בקטר ברמדאן, הייתי במרוקו ברמדאן, בירדן, בעוד איזה מדינה ערבית, אני לא זוכרת, נדמה לי בלבנון במלחמה, וזה חג מאוד מאוד שמח, זה חג משפחתי. עכשיו, אני זוכרת עוד דבר, שבשנים עברו, הרחובות הראשיים בערים הגדולות היו מתמלאים בשולחנות וכיסאות, להבדיל אלף הבדלים לשולחן שאנחנו מכירים פה של המשפחות הנהדרים, אבל ממש שולחן כזה עוד יותר ארוך, ושם כל יום במדינות ערב, אחד העשירים היה תורם את האוכל לשולחן, והיו מגיעים אנשים בני דלת העם לאכול, אפילו היו מחלקים להם מתנות, והיו לוקחים קצת שריות של אוכל הביתה, כדי שיהיה להם ליום שאחרי, וככה זה נמשך במשך 30 יום, כל יום עשיר אחר היה מממן את הארוחה, אחרי זה, כשנגמרו העשירים, אז המדינה התחילה לממן, ואני זוכרת את הנשיא סיסי ואת עבדאללה מלך ירדן, עומדים על יד השולחנות, לוחצים ידיים, מקבלים חיבוקים, וזוכים לאהדה מאוד גדולה בגלל השולחנות האלה. השנה זה כבר מאוד מאוד עצוב, אני לא רואה שולחנות, ואני לא רואה עשירים שמממנים, אני גם לא רואה תקציב מדינתי, כי המצב במדינות ערב הוא מאוד מאוד קשה, ואני לא מדברת רק על הפלסטינים בעזה, אני מדברת על 6-7 מדינות ערביות שכבר לא יכולות להרשות לעצמם לשלוח יד בצורה כל כך נדיבה.
אז תכף ניכנס להבדל בין רמדאן במדינות השונות, אני רוצה קצת להבין גם את מנהג החג, אז למעשה הצום הוא במהלך היום, והארוחות הן בערב.
אני אגיד ככה, צום מתחיל, אני אפילו צמתי כמה פעמים כשהייתי במדינות ערב, כי לא היה לי נעים, הם אמרו לי תמיד, תבואי, תאכלי, קחי לך אוכל במקרר, תלכי, תקחי שתייה וזה, ואני התנסיתי, עברתי את החוויה הזאת איתם, זה לא קשה, כי הצום מתחיל מ-4 בבוקר, אז למעשה אם אתה הולך לישון ב-2 בלילה, כי עד אז יש אורחים, יש תוכניות טלוויזיה וכולי, אתה הולך לישון ב-2 בלילה וישן עד 10-11 בבוקר, אז נשאר לך לצום עד 5-6 בערב, זה הכל. אחר כך מתחילה זלילה מטורפת, והרחובות מלאים. עכשיו יש קישוטים נורא נורא יפים ברמדאן, כשגולת הכותרת זה פנסים מנייר, שתולים אותם, קוראים לזה פנוס, פנס, תולים אותם בכל מקום, ויש בובות ויש כל מיני דברים כאלה, ואנשים עומדים ברחוב ומחלקים ממתקים. השנה אני לא יודעת אם זה, בגלל המצב הכלכלי, אני לא יודעת אם זה יהיה, אבל יש אווירה בדרך כלל מאוד מאוד שמחה ברמדאן. זאת אומרת, זה מתחיל ב-6 בערב שבאים לאכול את האפטר, ואז עקרת הבית ובנותיה מגישות את הקערות הגדולות לשולחן. בבתי המלון יש גם ארוחות אפטר, גם למקומיים שסוחרים שולחנות מאוד גדולים, וגם לתיירים.
מותר לשאול מה אוכלים?
אוכלים אוכל מאוד כבד. זה מתחיל, מתחיל כאילו מסיבות של עיכול, אז מתחילים בתמרים מתוקים, שותים מים, ואז מגיעה בוכתה כזאת גדולה מאוד של קערה ענקית עם אורז ובשר טלה וכולי וכולי, וממשיכים ואוכלים בלי הכרה. עכשיו, הדבר המדהים הוא שלפני הרמדאן, הרופאים בכל אחת ממדינות ערב, מזהירים את האנשים לא להשמין. כי דווקא מעלים עם כל הצום וכל החרמות וכל האיסורים, אנשים משמינים בחודש רמדאן, כי א', אין פעילות, וב', אוכלים הרבה מאוד בארוחה הגדולה, אחר כך לקראת חצות אוכלים עוד פעם.
אפשר להקביל את זה לאיזשהו חג ישראלי?
אני זוכרת שישבתי עם כמה אקדמאים ערבים, באיזו שיחת חולין כזאת, וניסינו למצוא השוואה. אבל אני לא זוכרת שאצלנו, נגיד כשמסתיים צום יום הכיפורים, יש האבסה כזאת של אוכל. אין כמויות כאלה גדולות. ואני גם לא חושבת שאצל הנוצרים יש. הדבר היחיד שאולי מקביל זה חלוקת המתנות. והחג המשפחתי מאוד מאוד. גם אין את התרבות הזאת של לשבת ולצפות בטלוויזיה, כמו שיש ברמדאן, כאשר כל מדינות העולם הערבים, אני מדברת על 22 מדינות, מתחרות ביניהן מי תוביל בסדרות הרמדאן.
من سنين هو الله يرحمه ابتدى من تحت وعمل البيت والعيلة دي
מה זה סדרות רמדאן?
סדרות רמדאן עד היום, עד השנה, היו, זה בעצם גולת הכותרת של העשייה הטלוויזיונית והקולנועית בעולם הערבי. כל חברת הפקה הייתה לוקחת בין סדרה אחת לשתיים, ומנסה לגייס את טובי השחקנים. אני הסתכלתי השנה ברשימת הסדרות, זה פשוט בושה וחרפה. כל מיני דברים, כי אין כסף. כל מיני קומדיות לא מצחיקות, הם נותנים ככה טיזרים לדברים האלה. הדבר היחיד שאני אראה ברמדאן הזה, וזאת סדרה שיכולה להיות מאוד מעניינת, נקראת הסדרה מליחה.
علشان كده في شهر رمضان هنشوف مسلسل مليحة، وجبة درامية مكثفة من 15 حلقة بيناقش رسالة تمسك إخواتنا في فلسطين بأرضهم.
זה הופק במצרים עם שחקנית פלסטינית ושחקנים מצרים. הרעיון המעניין הוא שהרעיון נולד בכלל לפני המלחמה בעזה. אבל הסיפור הוא על פלסטינאית שיוצאת עם סבא שלה, בורחת באינטיפאדה הראשונה, והסבא מחליט ללכת ללוב, והוא מגיע ללוב, היא ילדה קטנה, ואחר כך היא גדלה, הם חיים שם כמה שנים, ואז מתחילה בלוב ההפיכה, שמביאה לבריחתו של קדאפי, ומועמר קדאפי, ועד רציחתו, ואז הם מחליטים כמובן לחזור, אבל יש להם בעיות, כי אין להם דרכון, ואין להם שום דרכי גישה להגיע מלוב לישראל, ומישראל לעבור לשטחים. ואז קצין מצרי מתגייס לעזור להם, והקצין הוא נפלא ונהדר, שזה כמובן סדרה מצרית, והוא רחום, ואימא שלו, וכו' וכו', ומתפתח שם סיפור אהבה, ו...
איך לא? כן. אבל יש מסר מאחורי זה, זה קשור למה שקורה היום?
מה שקרה זה... למרות שהסיפור הזה נכתב והתחילו להכין אותו הרבה לפני מה שקרה בעזה, עכשיו הם מעדכנים את זה. אני ראיתי גם את הצילום של העטיפה של הסדרה הזאת, רואים ילדה מהגב, ילדה קטנה, בת 5, מחזיקה בובה ככה ביד, מול ההריסות בעזה, ההריסות היום. זאת אומרת, זה חד משמעי, וזה נועד כמובן ללכוד את הצופים, ואני בטוחה שבעולם הערבי, גם סקרנים במדינות המערב, כל הגולה הערבית באירופה ובארצות הברית, וקהל ישראלי שכבר יודע, כי כתבנו על הסדרה הזאת בעיתון.
אז אם את אומרת שזה זמן של חשבון נפש, יכול להיות שגם ההנהגה, הנהגת חמאס, תעשה חשבון נפש בעת הזו ותסתכל על מה שהיא גרמה לא לנו הישראלים, אלא לעם שלהם?
ממש לא. ואני אומרת את זה בביטחון מלא. סינואר ואחיו מוחמד סינואר, והדובר שלהם, ומפקדי הצבא שנשארו עדיין, מפקדי הכוחות הלוחמים, אף אחד לא יעשה חשבון נפש. קודם כל זה מלחמה נגד ישראל, אז רמדאן כאילו מבוטל. יכול להיות שהם יעלו איזה סרטון של סינואר שיושב ומתפלל באיזשהו מקום כדי להרגיע את החב שנמצאים בקטר. אני ממש לא רואה שום הסתכלות על תושבי עזה, אלא כל אחד נלחם ונאבק על חייו ועל סדר היום שלו באופן עצמאי, וסינואר וילדיו ואשתו באחת המנהרות, וזהו.
אז מה ההבדל בין חגיגות הרמדאן במדינות המפרץ לבין שאר מדינות העולם הערבי? ולמה למרות המתיחות הביטחונית וההיסטוריה של מלחמת יום הכיפורים, דווקא לא אמורים להילחם ברמדאן? תכף נמשיך, אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו, להגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט. הסיבה שהשנה החגיגות הראו אחרת קשורה רק לעזה, או בכלל אנחנו רואים איזו הידרדרות כלכלית של מדינות רבות?
אני חושבת שהמצב הכלכלי מכתיב שינוי, אין כבר את הסיפור הזה של לצאת ולבלות ולחגור.
באלו מדינות? כי בכל זאת בקטר, במפרץ, יש כסף.
במדינות המפרץ בוודאי, אבל יש להם צרה חדשה, וזה נקרא המאגרים מהעולם הערבי. את יודעת שכל פעם שמגיע מטוס סיוע מקטר, מאיחוד האמירויות, לביירות, לסוריה, גם לירדן אפילו, כי שם מצב מאוד לא טוב, אז המטוס נוחת בשדה התעופה, מתחילים לפרוק את חבילות הסיוע, שזה מזון, בגדים, סמיכות, תרופות, ומהדלת האחורית מתגנבים צעירים ומתפלחים לאותה מדינה. זאת אומרת, היום אין בושה לעזוב את המולדת הערבית, כי אין להם מקורות פרנסה, אין להם כסף.
איפה, באילו מדינות?
אני מדברת על לבנון, שזה מצב נורא, אני מדברת על מצרים שגירשו. עד עכשיו, העובדים המצרים, וזה מדובר על עשרות אלפים, היו נוסעים למדינות ערב, לסעודיה, לנסיכויות הנפט, ללוב, ועובדים שם ושולחים את המשכורות שלהם הביתה. אז קודם כל המדינה הייתה מרוויחה מזה, ודבר שני, המשפחה הייתה מקבלת כסף בצורה מסודרת. היום אין יותר מקומות עבודה. אני זוכרת שראיתי הרבה מאוד מצרים בירדן, למשל שהיו עובדים במסעדות. עכשיו הפליטים הסורים תפסו את מקומותיהם, לעתים הסורים עובדים ממש בחצי חינם, ויש תזוזה מאוד גדולה, ואין כספים, ואין מתנות, ואין חג, ואווירה מאוד מאוד קודרת. אני מניחה, אני מכירה את האופי המצרי, שמצרים זה המדינה הערבית הגדולה ביותר, הם מגיעים היום ל-109 מיליון, זה לא סיפור פשוט, אני חושבת שברגע מסוים כן תתפרץ שמחה, למרות שאין כסף, אין מצב רוח.
An unusual crowd in the ruins of Gaza. Palestinians walking through the ravaged streets, looking at what vendors have to sell for the holy month of Ramadan. But this year, there are barely any decorations on sale, and little money to spare to buy them.
בואו נתמקד במה שקורה בעזה. יש לא מעט אנשים שעקורים מבתיהם, נמצאים באוהלים, בתנאים לא תנאים, מדברים על סף רעב שיש בעזה. אנחנו נראה רמדאן בעזה בכלל?
שאלה טובה. אני מאמינה שיהיה ניסיון להכיל משהו מאווירת רמדאן. עכשיו, כשאת מדברת על רעב, ואני ראיתי סימנים כאלה, וראיתי תמונות מזעזעות של ילדים שמתו מרעב, שזה פשוט מזעזע לראות את הדבר הזה. אז הדבר הכי חשוב, עכשיו מה שהם עושים, המטוסים שמצניחים את חבילות הסיוע, כולל מטוסים אמריקאים, שבהתחלה הם חלק מזה צנח בשטח ישראל, חלק צנח בתוך הים, והביאו את החבילות מתוך הים.
כן, אבל לא כולן היו גם חלל, אז אי אפשר היה לאכול אותן.
אז אני מניחה שיגדילו את מספר המטוסים ואת מספר הארוחות, בישראל לא תפריע. כל הדבר הזה בכלל נעשה בתיאום עם ישראל. ואני חושבת שחשוב מאוד, חשוב מאוד שהתושבים יאכלו ויהיו רגועים וזה מעורר רחמים מאוד גדולים ברחבי העולם, כשרואים את הרעב בעזה.
אז מה שקורה היום בעזה, והדרך שבה הם יחגגו את הרמדאן, דומה למה שחווית אז בלבנון?
אני חושבת שלא. כי לבנון היא מדינה ריבונית בסיכומו של דבר, זה דבר ראשון, ועזה פה היא איזה מין ישות, ישות פלסטינית, היא לא מדינה, היא נתונה לחסדים של כל מיני גורמים מהעולם, ובעיקר של ישראל, ודבר שני, בלבנון הם היו בבתים שלהם, פה הם מפוזרים באוהלים, הם ממש מתחננים לברוח מעזה, אני לא ראיתי דבר כזה מזעזע, שאנשים יושבים על יד מסוף הגבול ורק מתחננים לעזוב את עזה ולא לחזור אליה, ואין להם כסף לעבור לשלם את דמי היציאה.
כן, לא ניכנס לזה, אבל למה איכשהו בכל שנה מדברים על רמדאן? כי את מתארת חג שיש בו הרבה
שמחה,
שמחה והרבה סיבות למסיבות, אז מדוע בכל העולם תמיד יש דריכות סביב הרמדאן על הרקע דתי?
לא על רקע דתי, אני אגיד לך מסיבה מאוד שונה לגמרי. ברמדאן הכוונה היא בעצם שהמוסלמי מוזמן, נקרא, לעשות חשבון עם עצמו. אסור לרחל ברמדאן, אסור לעשן סיגריות, יש עוד כמה איסורים כאלה של חיי היום יום, ואסור להכריז מלחמה בין מדינה אחת לשנייה. המקרה החריג היחיד שאני זוכרת זה מלחמת איראן-עיראק, שפה מוסלמים ופה מוסלמים, ונלחמו 8 שנים אחת בשנייה.
אז למה מזהירים אותנו שהר הבית התלקח דווקא ברמדאן?
רגע, אבל אמרנו עזרה למוסלמים, לא להילחם במוסלמים, לעומת זה מלחמה נגד נוצרים ועוד יותר נגד יהודים וישראל, זה לגמרי מבורך. וראי, אני אזכיר, אני אחזיר את כולנו למלחמת 73, מלחמת יום כיפור, שנקראה בעולם הערבי מלחמת רמדאן, כי היא הייתה בחודש רמדאן. זאת אומרת, החיילים המצרים והחיילים הסורים יכלו לאכול בחודש רמדאן, יכלו לשתות בחודש רמדאן, יכלו לעשות הכל, כי הם יצאו למלחמת קודש נגד ישראל.
השנה במיוחד יש היערכות מיוחדת סביבה?
הייתי אומרת שמכיוון שנכנסים לאל-אקסה לשהייה ארוכה, של כל הלילה, ואז מארגנים ארוחות כדי לאכול בלילה לפני שהצום מתחיל, והדבר השני המעניין זה שמארגנים אמבולנסים לכל מקרה.
כלומר, זה לא נועל רגיל שיש אמבולנסים?
לא, לא בקרבת מקום, וזה נעשה בידיעת ישראל.
הירדנים מכינים את האמבולנסים.
כן, הוואקף המוסלמי מכין את האמבולנסים בידיעת ישראל, באישור ישראלי, כי אף פעם אי אפשר לדעת מה יהיה.
אז תכניסי אותנו בבקשה למה שלפחות מנסים לשקף במערכת הביטחון לפוליטיקאים, למה זו תקופה כל כך רגישה, ואיך צריך לנהוג בתקופה הרגישה הזו?
הייתי אומרת לא תקופה רק רגישה, הייתי אומרת תקופה מתוחה. כל הערכות בישראל של אנשי המודיעין, של המזרחנים, של הביטחוניסטים, דווקא מדברים על שקט ברמדאן. אבל כמובן יכול להתפרץ, יכול להתפרץ גם מהצד שלנו איזה מישהו שיעשה בטעות מהלך לא נכון, יכולה להיות התפרצות למשל במסגד אל-אקסה, כאשר ישראל הגבילה את מספר הנכנסים, זה רק מגיל 50, זה רק עד גיל 15 נדמה לי, ומספר מאוד מסוים של מוסלמים מירושלים, מאוד מסוים, לערבי ישראל כן נותנים לעלות, ואת יודעת, אפשר להדליק את זה בדקה, אבל הרעיון הוא שראו כל כך הרבה סבל, וראו כל כך הרבה נחישות ישראלית לא לוותר במלחמה בעזה, והערכות של גדודים בלבנון, אני חושבת שעל זה מתבססות חלק מהערכות שאומרות שלא יהיה התחממות במהלך חודש רמדאן, מה גם שיש מהלכים מול עזה. עכשיו, עזה מכתיבה את הכל, זאת אומרת, אם יהיה באמת מסע ומתן רציני בין ישראל לבין החמאס, כמובן בתיווך של מצרי, קטרי וארצות הברית, אז זה ישפיע על רגיעה גם עם חיזבאללה וגם אפילו עם החות'ים בתימן, כי הם, החות'ים בפירוש אומרים, ברגע שיש שקט בעזה אנחנו מפסיקים.
כשאנחנו מסתכלים על ערבי ישראל וערבי יהודה ושומרון, אנחנו ראינו אותם בסך הכל שקטים באירוע נכון. הזה, למרות העזרות של גורמים קיצוניים מימין. אירוע לא נכון כזה כן יכול להדליק אותם, או שהאסטרטגיה שלהם היא אנחנו לא נכנסים לאירוע הזה?
לא, אני לא חושבת שיש מקום להשוואה בין ערביי ישראל לבין ערביי השטחים. זה לא אותו דבר, כי ערביי ישראל חיים בתוכנו, טוב להם בסיכומו של דבר, ואני חושבת שהם באמת לא רוצים לזעזע את המצב, ויש שקט פה בסיכומו של דבר במדינה. הנה ראיתי גם שמשלחת של חברי כנסת ערבים הייתה אצל המלך, בארמון המלך, לקראת רמדאן. בדרך כלל הוא היה מזמין אותם בתוך חודש רמדאן, אני זוכרת כי הייתי איתם, והפעם הוא החליט לעשות את זה, ולא במקרה, לעשות את זה לקראת רמדאן, וגם לבקש מחברי הכנסת הערבים, למרות כל מה שאנחנו שומעים ויודעים על ירדן, תדאגו שיש שקט בתוך מדינת ישראל, שהדברים, שהרוחות לא התלעתו ולא... עכשיו, הייתי אומרת גם שהתושבים בישראל, אין להם שום אינטרס שהדברים התלעתו. בגדה המערבית הסיפור נראה אחרת, כי יש לנו את שכם ואת חברון ועוד מקומות מצד אחד, ומצד שני, רמלה שהיא נערכת לימים של שקט ו... עם כל הביקורת שיש על אבו מאזן, אני חושבת שצריך לזכור כל הזמן, אבו מאזן הוא לא איש של טרור. אבו מאזן, אנחנו יכולים למתוח ביקורת על זה שהוא משלם פיצויים למשפחות הרוצחים והרוגים וכו' וכו', אבל הוא ממש לא איש של טרור, ויש שיתוף פעולה, לא הדוק, אבל יש שיתוף פעולה בין המשטרה הפלסטינית למשטרת ישראל, לכוחות הביטחון הישראלים.
לסיכום, השנה כשאומרים רמדאן קרים, זה לא לגמרי קולע למה שמרגישים.
תראי, רמדאן קרים, את יודעת מה התשובה? רמדאן קרים, ואז התשובה היא, הוא אנטה אקבר, זאת אומרת, עוד יותר גדול. זה ברכה שאומרת בעצם, בואו ננסה לשמור על הסדר ועל השקט ועל הביטחון, ולא ללכת להרפתקאות מסוכנות בחודש הרמדאן.
ואת מקווה שהשנה זה יהיה כך?
אני מאוד מקווה, ואני מקווה שלא תהיה איזה פעולה חריגה שתוביל, כי הרי הכל דבר, הכל נמצא על סף פיצוץ.
סמדר פרי, תודה רבה לך.
תודה.
ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה, בנייד וברכב. אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו עם רון בן ישי, על איך צהל מתמודד עם העקורים בעזה, גם לקראת הרמדאן. חפשו את הפרק, פלונטר הסיוע ההומניטרי. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. סאונד ומיקס, תום חלד. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם. רמדאן קרים.